בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, מה שלומכם? מה שלומכם? אתמול נסעתי באוטובוס ונסיעה קצרה לכאורה, לא משנה שהיא ארכה הרבה מאוד זמן בגלל שהרחובות בבני ברק בלתי עבירים, ואני מתארת לעצמי שרבים מכם מכירים את רחובות בני ברק כל השנה, לא כל שכן בערבי פסחים או בערבי חגים אחרים, שאפילו ללכת אין מקום, לא כל שכן לנסוע. אז ישבתי בכל זאת באוטובוס, חלק מהדרך אמנם עשיתי ברגל מכל הסיבובים, ואת השאר עשיתי באוטובוס, והיו כאן, היו איתי כמובן עוד נשים, והן כולן ישנו, פשוט היו במצבים של חצי קומה, והסתכלו מסביב בעיניים כאלה מזוגגות, ולא אכפת להן שהאוטובוס נגרר ונגרר, וגם לא היה כוח אכפת להן שבלי עין הרע, כן ירבו הרבה ילדים בחו ונדנדו, כי הם היו רעבים ועייפים ומבואסים מהערב פסח הזה, והן פשוט האמהות האלה הסתכלו ככה בעיניים, ככה כאלה, כמו שאני אומרת, חצי אפתיות ומזוגגות כאלה. בסוף אחת פתאום הסתכלה עליי, אמרת, שלום, שלום. אמרת לה, שלום, מה שלומך? מזמן לא ראיתי אותך וכו. אני אומרת לה, אני כל כך שפוכה שאין לי כוח להגיד לך אפילו שלום. אז היא אמרה, כן, כולנו ככה. ואז קצת פרצנו בצחוק משחרר כזה, ואיכשהו כן אמרנו שלום וחג שמח ופסח כשר ושמח, אז אתן מן הסתם מכירות את החוויה הזו, אבל בכן אני לא חושבת שיש הרבה שרוצים לוותר עליה. אני חושבת שאלה שבערבי פסחים לא עוברים את זה, כלומר הם משום מה נאלצים לשבת וחס וחלילה בלי לעשות כלום ובלי להשתתף בחוויה הקבוצתית האדירה הזו של להכשיר ולנקות ולארגן את הבתים ואת הילדים ואת הבגדים ואת כל מה שיש לכבוד החג הקדוש, הם מאוד 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 אומללים. הם מרגישים מין חריגים, הם מרגישים כאילו שהם ככה נעזבו בחוץ. החוויה הכללית הזאת של לראות את כולם סוחבים תבניות ביצים, שקים של תפוחי אדמה, כל מה שאתם רק רוצים, מזרונים ספייר לאורחים שמגיעים. ואפשר לחשוב שפסח הולך להיות פה שנה שלמה לפי כמות ההכנות. אבל אותי זה מביא תמיד לשני סוגי מחשבה. א', מי כעמך ישראל? כי הקדוש ברוך הוא ידע בדיוק למי לתת את המצווה הזו, כי שום עם אחר לא היה נכנס להשקעות כאלה. אז מי כעמך ישראל? ואני תמיד חושבת, בערבי פסחים זה הזמן הכי מתאים שיבוא המשיח, שתבוא הגאולה השלמה. כל הבתים נקיים, כל הלבבות נקיים, כל החצרות, הכבישים, אפילו בבני ברק המוזנחת, שאין בה טיפ טיפה של איכות חיים, מה שנקרא בגינות, יש גינות, יש, אבל בלי עין הרע, עם מספר עצום כזה של ילדים בלי עין הרע כן ירבו, הגינות נהרסות תוך רגע. את הגינות האלה צריך לשקם אחת לחודש, אם לא אחת לשבוע. אז ככה נראות הגינות, וככה נראות החצרות, וככה נראות הגדרות והמדרכות, ואם מישהו מעיריית בני ברק שומע אותי, אז יש לי פתרון, כולם אומרים, אז מה את רוצה? זה משפחות ברוכות וחיות בצפיפות. אז אני אמרתי, נכון, כולנו מכירים את החוויה של משפחה ברוכה שחיה בצפיפות. אז אם אצלי, בבית שלי, במשך השבוע, כיוון שכל ילדיי ברוך השם התחתנו, אז מספיק לטטא כאן או לשטוף את הרצפה פעם אחת בשבוע, אז במשפחה ברוכה צריך לעשות את זה כמה פעמים ביום. זה הכל. ועיריית בני ברק מוזמנת להיערך בהתאם. הכל טוב. אנחנו רוצים את הצפיפות ואת הילדים שיהיו בריאים ועד 120, ומה אני לא נותנת בשביל לשמוע את הנכד שלי בן שנה וארבע, אומר בטלפון שלום, בקול רם וברור למי שנכנס בדלת, ואומרים לו, פיני, אתה רוצה ללכת לישון? לא, לא, לא. אז מה יש לנו חיים בלי זה? יחד עם זה, כן, בבית איפה שפיני בלי עין הרע מסתובב וחי וגר, שם צריך לטטא כל שעה, שעתיים. וזה הכל. עיריית בני ברק, במקום שאין כל כך הרבה ילדים שהשם ישמור, אז מספיק לתקן מדרכות וכבישים פעם בעמדת 10-20 שנה, בבני ברק צריך לתקן את זה כל הזמן. כמו שמישהי אמרה לי, אצלי אין קניות עונתיות, אני צריכה בגדי ילדים כל הזמן. וכל כך הבנתי אותה. בגדי ילדים זה לא אני קונה בתחילת עונה וזה מספיק עד הסוף. לא, הילדים לאן רק גדלים, הבגדים עוברים במכונת כביסה אחת ליום, והם נשחקים, או שהם לא הוכיחו את עצמם, או שהילד לא אוהב, או שזה לא נוח. אני קונה בגדי ילדים כל הזמן. אז גם עיריית בני ברק. כן, פה צריך לתקן את המדרכות לא פעם בכמה שנים. אני יודעת לפני משהו כמו 5 שנים, הם עשו איזה מבצע, ותקנו והחליפו את הריצוף של המדרכות. לא נשאר מזה מזמן זכר, כי המקום מאוד צפוף. הגדרות נהרסו מזמן, שום דבר לא נשאר, כן, וזה בסדר, כאילו, כן, מה לעשות? זה שימוש מוגבר, וכל מה שאנחנו משתמשים בשימוש מוגבר, אז צריך להחליף אותו לעתים מזומנות יותר. אז זה לגבי האווירה הכללית, היפהפייה שבחוץ, מזג אוויר עד עכשיו גם מאוד שיתף פעולה, ומי שלא הבין ועדיין לא הפנים מהפטפוטים ומהחוויות, אני יהודית פוגל, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי זוגי משפחתי. הנה המספרים שלי, 0528-7076-7, 0367-4-7620, 0122-strudel.net.il. והיום אנחנו בחטא ניסן. בכלל, ניסן, יש לזה מין צליל יפה כזה, נס וניסן, וזה פריחה כזו, וזה בגדים חדשים בצבעים חדשים. זה משהו יפה כזה, אם כי בהחלט גם מסמל הרבה מאוד עבודה. אז היום אני כאילו מדברת בנימה כלילה יותר, מכיוון שאת הניקיון ואת הניקיונות סיימתי. אבל מחכה לי בישול, מה אני אגיד לכם, זה בעצם, זה ג'וב לא רגיל, לבשל ולהכין את החג אצלי בבית, זה מבצע בלי עין הרע, אני מארחת הרבה, אנחנו לא קונים בחוץ שום דבר, אין לי שבועות רבים כאילו להתכונן, לאפות עוד עוגה ועוד שתי עוגות, אלא הכל צריך לעשות תוך כמה ימים, כי אין לי תשתית. כן, לפעמים יש לי תשתית. יש לי קינוחים במקפיאים. עכשיו המקפיאים ריקים, חוץ מחומרי גלם. אבל בעזרת השם נעשה ונצליח, ואני רוצה לפנות לשאלות. אמר לי רפאל, שהוא באופן, ותודה רבה לו על הדאגה לתוכנית. את רוצה לשיר ניקיון? אמרתי, כן, אני רוצה לשיר ניקיון, לענות לכל המיילים בעזרת השם, ולא לפספס כלום. שלום רב לך, גברת פוגל. אני השנה צריכה להתארח אצל חמותי שגרה בצפון. חמותי הציעה שנבוא אליה עוד לפני שבת, כי ליל הסדר, כידוע, יוצא ביום שני. חמותי אישה מאוד הפכפכה. יום אחד ושעה אחת היא נחמדה ומאירת פנים, ואת כל הזמן חושבת מה יש לי נגד האישה הזו. אבל אחרי כמה דקות בלבד היא יכולה להתהפך, ופניה המאירים כאילו לא היו. גם בעלי אמר לי עוד לפני שהתחתנו שיהיה מוכנה לזה, והוא אפילו אמר שהיא הובחנה במין סוג של מניה דיפרסיה קלה. לפעמים היא ממש במצבו מצוין, ואז אשרינו וטוב חלקנו, וכאשר עובר למצב רוח מצוין ומגיע מצב רוח קרבי, אוי ואבוי לנו. לכן אני חוששת מלהיות שם כל כך הרבה זמן. אף על פי כן שזה יכול היה להיות מאוד מאוד נוח, אם היינו כבר באים לפני שבת וחוסכים את כל הפקקים של ערב חג. איך אני יכולה לתמרן כאשר חמותי נכנסת למצב רוח הקרבי שלה בלשון המתה? תודה רבה לך, ושיהיה לך חג כשר ושמח. מאוד מודה לך על תשובה מהירה. אמנם זו נראית שאלה קלה, אבל כבר היו לי לא מעט תקריות איתה בעבר. שוב תודה, קראי לי בבקשה תמר. כן, אז בעצם תמר הזכירה פה את עצמה קצת. היא אומרת, חמותי יש לה תנודות מאוד מאוד קשות במצב רוח. רגע אחד היא נחמדה ומאירת פנים וקואופרטיבית והכל, ואחרי שתי דקות היא פתאום מתהפכת ועצבנית וצועקת, או והיא אומרת, תמר, כבר היו לי את התקריות. אז תראי תמר, וכן, לצורך העניין, תמר אומרת, תראי, זה לא שאני פשוט לא מסתדרת עם חמותי ומלבישה על זה את המצבי רוח שלה. לא, לא. בעלי, לפני שהתחתנו, הזהיר אותי מזה ואמר, שימי לב, אמא שלי, אפילו סוג של מאובחנת באיזה תסמונת של מניה דיפרסיה, וקחי את זה בחשבון ואל תיפגעי וכו וכו. ואת שואלת, מה, איך אני יכולה להתנהג כשהיא מתחלפת ומשתנה כדי שדברים יישארו על מי מנוחות? אז בואי נגיד לך, אם את אומרת לי שבעלך כבר אמר לך את זה לפני שהתחתנתם, תדעי לך, את לא אומרת לי כמה שנים אתם נשואים, תדעי לך שאנחנו כבר מכירים אותה, אז למה הוא לא אמר לך מה הכי טוב לעשות כשמשתלט עליה המצב רוח לא כל כך טוב? הרי אם הם מכירים את זה, ואם זה לא דבר חדש, ואם זה ידוע, אז לכאורה היה צריך להיות להם גם איזשהו פתרון זמין. כלומר, סוג של התנהגות ש... מיועד לרגעים או לשעות האלה שהיא בלי מצב רוח. אז אני תוהה למה אין לכם כבר פתרון מוכן. אבל מכיוון ששאלת, אני אשתדל לענות. תראי, יש לך כמה אופציות. יש מקרים שעדיף לשמור מרחק. כשהיא עצבנית ואין לה כוח והיא צועקת, אז עדיף פשוט ללכת לאיזה פינה, או אפילו אם יש לכם ילדים, גם את זה את לא כותבת, לצאת מהבית, לעשות סיבוב, להגיד אני הולכת לקנות גרביים, שכחתי לקנות גרביים לשימי, או מה שלא יהיה, או לעצמך, או מה. אני הולכת לקנות גרביים, אני הולכת להתעברר, לעזוב את הבית. לשעה, שעה וחצי, לחזור בשקט, ו... להמשיך כאילו כלום. אז ברור שאם אתם חושבים שיש פה משהו כבר שהוא מעבר לסתם אישה שהיא ככה מין לא יציבה מבחינת מצב רוח, אז צריכים באמת לראות גם מה היא צריכה כדי להירגע. יכול להיות שהיא צריכה איזשהו כדור שיש לה לקחת כשהיא נכנסת למצבי רוח, או שהיא צריכה גם כן לצאת לטיול, או שהיא צריכה כוס קפה, או שהיא צריכה מנוחה. כי המייל הבא שאני רוצה לקרוא הוא באמת מבחור, גבר צעיר, אבא ובעל, שכותב שבשעות לחץ אשתו מרימה את הכל. צועקת עליו וצועקת על הילדים, והוא חותם בשם מם, ו... הנה התשובה של מם, שאני משלבת אותה בתשובה של תמר. אז אומר מם, כשהיא עייפה, אז כבר ענית את התשובה, כשהיא עייפה, היא מרימה את הכל. וזה דבר הכי נורמלי שיש. כי כשאני קמה בבוקר ויש לי כוח, אני אף פעם לא מרימה את הכל. אבל כשאני מאוד עייפה בסוף היום, בסוף היום יכול להיות גם בשתיים בלילה, והדברים לא מתנהלים כמו שאני רוצה, או מישהו בבית לא מספיק מהיר ולא מספיק קואופרטיבי, ולא מספיק משתף פעולה, בהחלט ארים את הכל. אז אומר מם, אשתי צועקת כשהיא עייפה. אז פשוט תגיד לה, אוקיי, תגיד בכל רם שכל בני הבית ישמעו, אוקיי, אמא שלנו עייפה, עכשיו אמא שלנו תלך לנוח, שעה, שעתיים, אנחנו פה נמשיך. ולא להגיד לה, מה את צועקת? למה את מרמת הכל? מה את עושה פה טרור? לא, 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 לא. וזה לא יגרום לה לצעוק עוד יותר, או להתנהג יותר באגרסיביות, כמו שאתה כותב, אלא זה יגרום לה לאושר ולשלווה, והיא תספר לכולם, יש לי בעל שמאוד מבין אותי, והוא מבין שכאשר אני מרימה את הכל, זה לא בגלל שאני אישה צועקת, או אישה קולנית, אלא אני אישה מאוד עייפה. ושימו לב, זה קורה לא רק לנשים, זה קורה גם לנהג אוטובוס. זה, לפעמים אני יכולה פשוט, כשנהג האוטובוס, ובדיוק היה סיפור לפני שבוע, על נהג אוטובוס ש... לא רצה להעלות אדם עם תסמונת דאון, כי לא היה לו כסף. לא היה לו, לא יודעת אם לא היה לו רב-קו, או הרב-קו שלו היה ריק. הוא לא רצה להעלות אותו. והתנדבו אנשים לשלם. לשלם בשבילו כרטיס. אני לא יודעת אפילו לאן הוא נסע, איפה היה היעד. אם זה היה הרבה כסף, יכול להיות כרטיס גם 20-30 שקל. יכול להיות כרטיס 7 שקלים. אז לא קראתי אולי את הסיפור עד הסוף, כי אין לי זמן, אבל מה שכן קראתי זה את העייפות של הנהג. וזה כל כך אופייני, כשאדם פתאום מתפרץ ומתנהג בצורה לא רציונלית, על דבר קטן, על דבר זניח, מיד זה אומר לי, האדם הזה עבד יותר מדי קשה. האדם הזה הגיע לקצה גבול היכולת שלו. וזה מאוד 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 ברור לי, בלי לדבר איתו ובלי לראות אותו ובלי... כשאדם מגיב בעוצמות בלתי רגילות על דבר זניח, זה אומר שהחבל פה מתוח יותר מדי. וצריכים להוריד ווליום תכף ומיד. להגיד לו, שמע, אתה לא צודק כי... מה זה לא לעלות אחד עם תסמונת דאון? אבל, וגם לא משלם תסמונת או לא תסמונת. בן אדם שאין לו כרטיס ואפשר לפתור את זה, מישהו רוצה לשלם עליו, או שהוא, כן, אני דווקא ראיתי באיזה יום, אישה אמרה ש, לא יודעת למה היא לא התעינה את הרב קו, והיא אמרה שהיא תתעין אותו בנסיעה הבאה, ותשלם פעמיים, ולא יודעת, והנהג קיבל את זה בלי שהוא יכיר אותה, בלי שהוא ידע מתי תהיה הנסיעה הבאה, ואם אכן זה יקרה, הנהג פשוט האמין לה. אז זה מראה לי שהבן אדם נינוח, שומע מה שדברים אליו, לא נכנס למאבקי כוח. אני הנהג פה, ואני קובע את כללי המשחק. וגם אם זה נשמע טיפשי ואידיוטי לגמרי, והנהג הזה, אני לא יודעת אם זה פלילים, או שעל סף פלילים, או שימוע, או מה, אבל זה מאוד ברור, ואנחנו רואים את זה גם אצל ילדים בצורה הכי ברורה. ילד פתאום מתפרץ על משהו מאוד מאוד זניח ומאוד מאוד פשוט, והוא פשוט מגיב כך על זה שהוא באובר. אובר סימולציות, אובר עייפות, רעב, חוסר בשעות אימא, כי אימא כל הזמן בניקיונות או בקניות, והילד מתפרץ. אז בקשר לחמותך, שימי לב, אני לא יודעת מה יעזור לה, אבל תנסו עכשיו כאן והיום לפענח ביחד מה צריך לעשות כשהיא עוברת ממצב רוח שפיר למצב רוח פחות שפיר, ותתנהגו בהתאם. וגם למם אני אומרת, אשתך מן הסתם, מן הסתם, לא אישה צעקנית ולא אישה רעשנית וקולנית שעושה רע לכל אחד, היא מן הסתם אישה עייפה. ואני אומרת לך מניסיון ובוודאות של 100%, שווה לתת לאישה לנוח שעה, שעה וחצי, שהיא תלך לחדר ותסגור עיניים ותישן, היא תצא, אתה תקבל אישה חדשה. גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מנטלית, האישה הזאת תגיד, כאשר אני מתפרצת וצועקת, או מתחילה להתנהג לא בצורה שהיא ההתנהגות הרגילה שלי, בעלי, שהוא החבר שלי הכי טוב, לא שופט אותי ולא צועק עליי, אלא מבין שאני מאוד מאוד עייפה ושולח אותי לנוח. זה יפה מכל כיוון שרק תבדקו את זה. שלום רב לך יהודית. גם אני מצטרפת למעגל מבקשות העזרה ותושייה ותבונה. ובכן, אני באה מבית אשר מאוד מאוד הקפידו שם על כל מיני חומרות בלשון המתה. ואפילו אמי הצדיקה שמשתדלת לזרום עם החומרות הרבות שאבא שלנו מאמיס, בכל אופן תמיד אומרת לו, מה, בשנה שעברה היינו גויים? כי כל החומרות משנה שעברה כאילו מכפילות את עצמן, וכל שנה צצות חומרות חדשות. וכי למה? הלא כל הדינים לא מתחלפים. אז אם בשנה שעברה אכלנו משהו מסוים, או השתמשנו באיזה מוצר מסוים, פתאום השנה יוצא איסור. אז מוכרחים לומר שבשנה שעברה היינו גויים, כי כן אכלנו את אותו מוצר, וכן השתמשנו באותו מצרך, וככה על זה הדרך. אני נשואה, והשנה אנחנו צריכים להיות אצל הורי בעלי, אשר שם רמת החומרות והקפדה פשוט שואפת לאפס. כל מה שקשור על זה, כל מה שכתוב על זה, כשר לפסח, פחות או יותר עובר. הם בעיקרון כן נצמדים להכשר מסוג מסוים, וזה גם רק בגלל שהבנים שהיו בישיבות מבקשים את זה. מעבר לזה, הם מסתפקים במה שכתוב על זה, כשר לפסח. בעלי לעומת זאת די אוהב את הסגנון המחמיר אצל הוריי, ואומר כאשר נעשה לבד פסח, נמצא את דרך האמצע עם משיכה ימינה, כלומר להחמרות. אף פעם עוד לא עשינו לבד ליל סדר, וזה יקרה מן הסתם באחד הימים. שאלתי אלייך היא כזאת. אני מתקשה לאכול את כל מה שנמצא על השולחן אצל חמותי, בגלל אותן חומרות שדיברתי עליהן. אני פשוט לא יכולה, אם כי בפנים בלב אני באמת חושבת שאבא שלי מגזים. מצד שני, כל הזמן אומרים, בפסח אין להגזים. ואיש כמנהגו ינהג. וכל חומרה, יש לה מן הסתם איזשהו בסיס. ויש כאלה שאומרים, משום אל תיטור שתורת אמך. ועוד נימוקים ונימוקים. בקיצור, אני יושבת וכמעט לא אוכלת, וחמותי שמה לב, והיא יודעת איך המצב בביתנו, והיא עדיין נעלבת ואומרת, למה את לא אוכלת? הכל קשר פה. חוזרת ואומרת את זה לאורך כל הזמן שאנחנו שם, ולפעמים זה כמה ימים. מה בדיוק אני צריכה לעשות? אני מסבירה לך שוב. יש לי מין רתיעה פנימית, אבל בשכל אני כן חושבת שהמצב הכשרות אצלהם בסדר גמור פלוס. אף על פי כן, דברים שלא אכלו אצלנו, אני לא יכולה להכניס לפה. אפילו אם אני מכריחה את עצמי. איך אני יכולה לצאת בכבוד מהסיטואציה הזו? תודה לך וכל טוב. קירי לי שירה. כן, שירה פה כתבה ממש מניפסט יפה מאוד על כל הסיפור של הכשרות וההחמרות. כולנו מכירים את זה. מה שנחשב בבית אחד רגיל ופשוט, בבית השני זה בל יראה ובל ימצא, וההפך. ואומרת שירה, אני לכאורה בשכל די יותר מזדהה עם הסגנון אצל חמותי, מאשר עם הסגנון המחמיר אצלנו בבית, שהוא לפעמים בלתי נסבל, כך אני מרגישה, מבין השורות של שירה. אבל יחד עם זה, איזה מין משהו פנימי לא נותן לי לאכול חופשי מה שחמותי שמה לשולחן. תראי, אני יכולה להציע לך שני דברים. א', תנסי לדבר עם חמותך לא בזמן אמת. לא כשהאוכל מונח על השולחן, ולא כשהיא באמת מביאה את האמנות, ובאמת מן הסתם תרחה עליהם הרבה. כולנו יודעים כמה אנחנו תורחות, עד שאנחנו מביאות לשולחן הסדר, את החלק של שולחן עורך. והיא אכפת לה שאת לא אוכלת, ותראי, יש לה גם איזושהי נקודה הלכתית. כי בהלכה, אישה צריכה בעצם להתיישר עם הנורמות של בעלה. עכשיו, אז אם בעלה חס וחלילה אפילו לא מקפיד לאכול, אוכל לחמץ בפסח, אז היא גם צריכה לאכול חמץ, היא מותר לה לאכול? לא. אבל בחומרות, מצד החומרות והמנהגים, יש אומרים שהאישה צריכה לשנות את המנהגים של הבית שלה, של משפחת המוצא שלה, ולאמץ את המנהגים של בעלה. ויש לי לזה אסמכתה מאוד מאוד רצינית. אז אם כבר אמרתי פה כמה וכמה פעמים בתוכנית, הרבנית מבלץ, כן? יש בירושלים ובהרבה מקומות חסידות ענקית ששמה בלץ, והרבנית היא הרבנית שרה רוקח, שמה שרה הגר מהבית, ביתו של האדמור מוויז'ניץ הקודם, ואחותו של אדמור מוויז'ניץ הנוכחי, שליטה, והיא, כן, היא ביתו של האדמור מוויז'ניץ, ובוויז'ניץ בפסח לא אוכלים דגים. למה? לא יודעת, אומרים שפעם מצאו, כאילו, על מנת להחזיק את הדגים טריים, היו שמים להם בפה, בכל ימות השנה, חתיכת לחם, תבולה ביין שרף, מאוד מאוד חזק. לא יודעת, אני האמת לא ביררתי את זה אף פעם, אני לא יודעת אם מישהו כן יודע בצורה מוסמכת, למה בוויז'ניץ לא אוכלים דגים בפסח. משום סוג של דגים. אז פעם שכחו להוציא לדג, או שדגים של פסח בכלל אסור מלכתחילה לשים להם את החתיכת לחם הזו טבולה בערק או במשהו כזה. על כל פנים, פעם באתי לבקר בפסח את חברתי היקרה והאהובה, שרה, הגר רוקח מהבית, שרה רוקח, הגר מהבית, וזה היה בסעודה שלישית, היינו נשואות צעירות שתינו, ואז עשינו את הפסח בירושלים בבית חמי וחמותי עליהם השלום, ובסעודה שלישית הלכתי לבקר אותה, אנחנו חברות בלב הנפש עד היום, ואני רואה את שרה הגר אוכלת דגים בסעודה שלישית. אז היא אומרת לי, כן, בבלץ אוכלים דגים. היא נשואה לאדמור מבלץ, היא היום הרבנית מבלץ, ורק לסבר את אוזניכם, יש להם אלפי חסידים, אלפים, כאילו היא יושבת במקום ככה, כאילו מולכת על הרבה עשרות אלפי חסידים. והיא אוכלת דגים. אז כן, וזה היה בסדר. כלומר, זה היא צריכה ללכת אחרי בעלה. אם בעלה אוכל דגים, אז גם היא אוכלת דגים. זה לגבי החומרות. אז לכאורה, אם זה לא גובל חלילה בחמץ, גמור, או בזה, אז לכאורה את חייבת לאמץ את את מה שקורה בבית בעלך. אבל את אומרת שנפשית את לא יכולה לאכול משהו שהוא לא כמו שנהוג בבית אביך, או לפחות מתקרב לזה. ואת זה אני מבינה. את זה אני מבינה, כי אם ייתנו לי למשל לאכול איזה שרץ, כן? אני יודעת שאני לא אוכל לאכול את זה. גם אם בשכל חס וחלילה אני אגיד, אוקיי, אני לא מתחשבת בתורה, ואני מתחילה לאכול שרצים או רמסים, אני יודעת שזה לא יעבור לי בבית הבליעה, לא יעבור לי. לא אוכל, גם אם מבחינה קוגניטיבית, בהחלטה השכלית, אני אגיד כן, אני אוכלת שרצים או רמסים. אז אני מבינה את, את זה שאת אומרת, אני רוצה, כי אני באמת חושבת שיש לה נקודה. אם התחתנת לפה, ואנחנו גם יהודים, וכו וכו, אז אין סיבה שלא תאכלי. אני מציעה שתעשי את זה פחות דומיננטי. כלומר, שלא כל השולחן וכל המסובים יתעסקו עם מה את אוכלת, עם מה את לא אוכלת. אז תתמרני ככה. את יודעת, פעם סיפרו על אחד מגדולי ישראל שהוא לא רצה לבייש את המערך, אבל הוא לא רצה לאכול משהו שהיה על השולחן, מטעמי כשרות, אז הוא פשוט הכניס את זה לתוך השרוול. והרביא את אותו דבר מאכל בתוך השרוול. עכשיו, אני לא יודעת אם אני הייתי יכולה להיות במדרגה כזאת שאני אכניס אוכל לתוך השרוול שלי, ולכאורה אני יודעת שאת הבגד הזה מן הסתם הייתי זורקת אחר כך, כי זה היה מגעיל אותי ללבוש משהו שיחסן אוכל. על כל פנים, תנסי למצוא איזה מין משהו שזה לא יהיה כל כך כל כך שקוף שאת לא אוכלת. ואני מקווה שזה. עכשיו אני גם יכולה, תראי, עצם העובדה שכתבת לי, זה אומר שאת רוצה לשפר את זה, שאת רוצה לתקן את זה. אז את יכולה בשקט להגיד לחמותך, חמותי יקרה, זה באמת מעצבן שאני לא אוכלת חופשי, כמו בשאר ימות השנה. זה מאוד מעצבן, אני יודעת, ואני עובדת על זה. כי את באמת עובדת על זה. זה שכתבת לי, זאת עבודה. אז אני מקווה ששני הטיפים האלה יעזרו לך, ופסח כשר ושמח, ואני מקווה שזה יעבור בשלום. שלום רב לך, גברת פוגל. אני לעתים קרובות מארחת את הנשואים שלי, רוב הזמן, ברוך השם, אנחנו רובים נחת. יש לי שתי שאלות אלייך. א', בעלי כל הזמן מאיר ומחנך. לא משנה את מי, מי שנמצא בדרכו. פעם זה חתן, פעם זו קלה, פעם זה נכד כבר גדול, ופעם זאת אני. מי שעובר לו בדרך ויש משהו להאיר, הוא פשוט מאיר. וזה מאחיר את האווירה, מעצבן את המערכת, וכולנו שונאים את זה. איך אפשר לגמור עם זה? ב', יש לי זוג אחד, לא אפרט עם בן או בת, שבוחרים לערוך את הוויכוחים ביניהם בלשון המעטה, בציבור, לעיני כל, אנחנו יושבים, מדברים, נהנים, לאחר סעודת שבת או לאחר סעודת חג, אם קרה ביניהם משהו אפילו מינורי, הם מתחילים בחילופי מהלומות, וירטואליים, בלי חוכמות. וכאשר אנחנו אומרים להם, חבר'ה, זה לא נעים לנו. הם אומרים, אנחנו משפחה, וככה זה במשפחה. וכן, ככה זה במשפחות הכי טובות. דבר שאני שוללת מכל וכל, כי לא בכל משפחה זה ככה, וגם בטח לא במשפחות הטובות, וזה באמת לא נעים לנו. אם אתם רוצים לריב, תעשו את זה בשקט בחדר שלכם. מיותר לציין שכל זוג שבא להתארח מקבל את החדר שלו, והם מוזמנים לעלות לחדר ולגמור שם את הקונפליקטים שלהם. ויש להם לא מעט, אם כי הם נראים מאושרים ובסדר. בסוגריים פלוס שתיים. מאוד מאוד מודה לך על תשובות מהירות, מכיוון שהנושאים האלה ממש אקוטיים, מכיוון שלפנינו 8 ימים של חגיגות. מאוד מאוד מודה לך, מעריכה אותך, מזינה קבועה. קראי לי בבקשה אסנת. כן, אומרת אסנת שבעלה מאיר לכל אחד, אולי קוראים לו מאיר, ולא אכפת לו מי שעובר לו בדרך, אם יש לו משהו להעיר, אז הוא מאיר, בין אם זה אי עצמה, אסנת, בין אם זה חתן או כלה או נכדים שהם כבר קצת גדולים ולא נעים להם, שיעירו להם. אז איך עוצרים את זה? ואיך עוצרים את אותו זוג מילדיה פלוס 2 שהם מתווכחים בלשון המעטה בציבור, מתווכחים בציבור. תראי, לגבי בעלך, אני הייתי בודקת אם מישהו מרגיש שהוא נמצא. כי הרבה מאוד אנשים בוחרים בדרך הזו של הערות. אני קוראת לזה תסמונת השוטר, כן? כי מה שאת מתארת פה זה איזה גבר שהולך, ובעצם הוא מתפקד כשוטר. למה אתה עומד? למה אתה יושב? למה אתה צוחק? למה אתה לא גומר לאכול? למה אתה לא מוריד מהשולחן? למה אתה לא מתפלל? למה אתה לא... זה תסמונת השוטר. ויש הרבה מאוד גברים, מכיוון שאנחנו אנשים נעשינו כל כך מיומנות, כל כך זריזות, כל כך מפותחות, כל כך מוכשרות, הנה דיונים שלמים עם לעשות נשים טנקיסטיות. אז אני בעצמי גם חושבת שאישה יכולה להיות טנקיסטית בלי בעיה. למה, אז על מה הוויכוח? לא בגלל יכולת. אני חושבת שזה לא צנוע. אני חושבת ש... זה עוד אי אפשר אולי לדעת, אבל זה אולי משבש משהו באופי של האישה. וזה כבר אפשר לראות את זה גם בלי להיות טנקיסטית. בגלל שאנחנו כל כך, כאילו, מה, לפני 100 שנה, אישה הייתה בבית. היא לא נלחמה את מלחמות החיים, בקריירה, בכבישים, בשכר, בכל המאבקים האלה שאנחנו נתונות בהם היום. היא ישבה בבית, בעלה היה אמור לספק את כל צרכיה, והיא הייתה צריכה לדאוג בקיץ לעשות ריבת שזיפים, ובחורף ריבת תפוחים, אני יודעת, כאלה דברים קלים, כלילים, נחמדים. לא, היא לא הייתה צריכה להילחם, לא לעמוד בשום חזית ולהילחם. וזה שהיום היא כן נלחמת בכל מיני חזיתות, זה גורם לה כן לאבד את ה... לוחם, צריך להיות לוחם. לוחם לא יכול להיות רחוכי ורגיש, ובממה להם, מה אתה רוצה היום, בובה להם, מה אתה רוצה מחר. וצדק הרמטכ"ל כשהוא אמר בקטע של אליאור עזריה, אז אני לא נכנסת עכשיו, אם היה צריך לעשות מה שהוא עשה, לא היה צריך לעשות מה שהוא עשה. הוא התנגד להגדרה של חייל, ילד. הוא הילד של כולנו, הוא ילד, הוא כאן. או שהוא חייל, או שהוא ילד. חייל הוא לא ילד. אז אישה טנקיסטית, אני לא יודעת אם היא, אם היא, אם הפונקציות, אז בסדר. היא יכולה ללדת גם אם היא טנקיסטית. אז ברור שבחודש התשיעי אולי לא תהיה על הטנק. אבל מבחינה פיזיולוגית, אז נגיד שאין בעיה. אבל מה עם שאר התפקודים הרגשיים והחשובים של אישה, כן? אם אני גם אהפך לפייטרית, לקשוחה, לא רוצה לשמוע כן ולא רוצה לשמוע לא, ולא, לא, את כל המימד הזה, כמו שהיינו לוקחים את הפרחים למיניהם, והיינו הופכים אותם לקוצים. אפילו קוצים יפים, אבל קוצים. אז לא, לקוצים יש את התפקיד שלהם, ויש באמת סוקולנטים קוראים להם, איזה מין צמחים קוצניים כאלה, ואני דווקא אוהבת אותם, אבל החלוקה צריכה להיות ברורה. אלה קוצים ואלה פרחים. אז אם אני רוצה קוץ, כן, סוקולנט, אני אלך למשתלה ואני אקנה. ויש להם הרבה מאוד מעלות, כי הם לא צריכים כמעט מים, והם חיים בתנאים מאוד מאוד מצומצמים, והם לא מתים כמעט אף פעם, והם גם לא צומחים ברמות מטורפות שאחר כך אין לך איפה, הם נשארים בממדים קטנים כמעט תמיד, ועוד ועוד. אז הגברים, בגלל כל ההתרחשויות האלה, הם איבדו כיוון. ויש הרבה מאוד גברים שעל מנת שידעו שהם פה, הם הופכים להיות שוטרים. וזה בדיוק מה שאת מתארת על בעלך היקר, שפשוט הפך להיות שוטר. למה אתה עומד? למה אתה יושב? למה אתה קם? למה אתה לא מתפלל? למה אתה לא עוזר? למה ולמה ולמה? מי שפך את זה? מי הזיז את זה? מה פה? מה שם? והפתרון לזה הוא פשוט לבדוק כמה מעמד יש לו בבית, כמה, איך בכלל מרגישים שיש פה אבא. כן? אז בשביל כסף כבר לא צריכים את אבא. בשביל עזרה גם לא. כי מה, אני אגיד לכם את האמת, אני בשמו שתי ידיי הפכתי את הספות, כן? הרמתי שלוש ספות והפכתי אותם. אני הזזתי את מכונת הכביסה. אני עוד מעט אלך ואזיז גם את הקיריים ואת התנור ואת הכל. אז היום גבר כל הזמן שואל את עצמו, למה צריך אותי? למה צריך אותי? אז כן, אז הוא יכול, אם הוא גבר, אני לא רוצה להגיד חכם, כי אני לא מכירה אותו, יכול להיות שהוא מאוד חכם. אבל גבר עם, איך להגדיר את זה? עם אינטואיציות בריאות, ששואל את עצמו ככה מין שאלה תת מודעית, למה צריכים אותי פה? למה? למה? אז הוא אומר, כן, צריכים אותי. אני יכול להיות נחמד. נחמד, 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 עד שלא יוכלו להסתדר בלעדיי. וזה מה שאני, כך ידעו שאני פה. וזאת פונקציה נהדרת שתמיד, תמיד, תמיד צריכה מישהו שימלא אותה. כלומר, זה לא דבר שמתמלא מעצמו. כי אם אני רוצה נעליים, אני יכולה ללכת ולקנות. אני לא צריכה לבקש רשות. בעיקרון אני כן צריכה, אבל אתם יודעים, היום כל אישה מרוויחה ויש לה כרטיס אשראי. והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה פחות או יותר. אז ברור שיש לה אחריות, והיא יודעת מה התקציב המשפחתי. והיא לא תלך לפוצץ כספים שאין להם, כן, על דברים הזויים. בתקווה, כן, יש נשים שאולי כן עושות את זה. ולא חושבות מאיפה נשלם ואיך נעשה. אבל רוב רובנו המכריע, אנחנו אחראיות ומסתדרות בכל מקום. אבל לגבי נחמדות, אהבה, תשומת לב, לזה אין תחליף. וגברים עם תעצומות נפש, ועם תושייה, ועם יכולת לקרוא את המפה, עם יכולת להבחין, כן, עם הבחנה מהירה מה התפקיד שלי עכשיו, וזה יכולות שמאוד מאוד מפתחים אותם. אם זה בטייסי קרב, אם זה בללמוד הוויות הוויי ורבה, גם שם הזיהוי המהיר של הבעיה, הסיטואציה, ומה אני צריך לעשות עכשיו בשביל להצליח, זה חלק מהתפקיד, כן? אנשים לומדים לזהות סיטואציה מהר ולזהות מהר מאוד מה אני צריך לעשות מול סיטואציה מסוימת. אז זהו, שלא כל הגברים הם מסוגלים לזה ולא כל הגברים מודעים לזה. אז יש גברים שאם מהירים את תשומת ליבם, תראה, אתה שוטר, אתה כל הזמן מסתובב ומתנהג כמו שוטר. אז הוא באמת מסתכל על עצמו ומזהה את זה ועושה רוורס. אבל רוב הגברים לצערי הם לא ככה. הם יעשו רוורס רק אם תתני להם להרגיש ש אוהבים אותם, מעריכים אותם, צריכים אותם, כל מיני כאלה דברים. ואני יכולה לדבר על זה אלף אלפי שעות, על הדברים הכי עזויים שגברים עושים רק כדי שירגישו שהם פה. כי מה לעשות, כן? היום גבר לא צריך אותו. כן, אז רוב אנשים אומרים, כן, יעשה קידוש, יעשה הבדלה, יעשה, יוריד את הפח מדי פעם, בטח שילך לעבוד ויביא כסף, כי מזכורת אחת לא מספיקה. אבל יש נשים שמרוויחות מזכורות כאלה שגם אחת מספיקה, או משהו כזה, כן? והם לא מזהים את הפוטנציאל העצום שיש בלהיות נחמד, לחמי, לשים יד, לחייך, פשוט להיות נחמד. ואז אישה על זה לא יכולה לוותר בשום אופן. על גבר מחמי, על גבר נחמד, על גבר שכשהיא מרימה את הכל, אז הוא מבין שהיא לא צועקת כי היא צעקנית וקולנית, אלא שהיא כבר עברה את כל היכולות שלה, והיכולות שלה מופלאות. והוא יודע להגיד לה, חמודה, תלכי לנוח במילים האלה. ורק אתמול הזדמן לי לומר פה לאיזה גבר שבאמת אשתו התחילה להרים את הכל. והיא אחרי לידה. וילדים קטנים. וצריך להכניס את הפסח. ואני לא יודעת כמה היא אפקטיבית. בפרט אחרי לידה. אז אמרתי. והיא התחילה להרים את הכל. והוא אומר, לא, אני לא מוכן... לא מוכן לספוג את זה. או שדברי נורמלי, או ש... אז היא עוד יותר נפגעה, ועוד יותר ראתה שאי אפשר לתת בו אמון, כי היא הרים את הכל מסיבה מסוימת. אז צריכים לטבל בסיבה ולא בתוצאה. אז אמרתי לו, תכתוב לה פלקט יפה, חן חן לאמא שלנו, וכן, ותתלה את זה בבית. אל אמא שלנו על, על זה ועל זה ועל זה ועל זה, ותגיד לה, אני פה, את מותר לך לצעוק, מותר לך להוציא את כל התסכולים, בשביל זה אני פה. ואז תבוא ותספר לי את ההבדל. ובדיוק ככה זה היה. המסר אל האישה הצועקת היה, אני פה בשבילך. את יכולה לצעוק. אם עכשיו את צריכה לצעוק, זה בסדר. אני אספוג את זה. ועל התמיכה הרגשית הזאת שום אישה לא יכולה לוותר. ואז אתה תפסיק להרגיש מיותר, כי היא, כן, אדם שנותן לך את הדבר שאת הכי צריכה לחיים שלך, הוא אף פעם לא מיותר. היא תעריך אותך, היא תעריץ אותך, היא תשמור עליך, היא תפנק אותך, היא תעשה בשבילך מה שאתה רוצה, אם תשכיל לתת לה את התמיכה הרגשית הזאת. אז תבדקי מה קורה בשטח הזה עם בעלך. יכול להיות שאת כל כך יעילה, כל כך אפקטיבית, כל כך עושה את הכל מהר וטוב וזה שהוא אומר, אוקיי, הוא לא אומר את זה במודע, זה ממש ממש לא במודע. אבל הוא אומר, אני יש לי פה אופציה אחת, להיות שוטר. ושוטר, את לא יכולה להתעלם משוטר. כן, אוי ואבוי, מי שמפריע לשוטר במילוי תפקידו, משלם יקר. אז אני לא חושבת העניין הוא פה, שהוא איך מתקנים אותו, ואיך גורמים לו לשתוק, ולא להעיר על כל צעד ושעל, מי שעובר לו על יד העיניים, אלא לראות איך את, מייצבת וממצבת את מקומו בבית. לגבי הזוג שלך שמסדרים להם את החשבונות בפרהסיה במעמד קהל עם ועידה, יש לי איזה רעיון קצת פרוע וקצת שובה. במקום להעיר להם, ועוד פעם להעיר להם, ועוד פעם להעיר להם, ובכך רק באמת למשוך אליהם את הזרקורים, כי אני לא יודעת איזה גודל בית יש לך, אני לא יודעת איזה גודל סלון יש לך, אבל אם הם עומדים בצד באיזה פינה נידחת בסלון, ומתווכחים, עדיין אתם יכולים להמשיך את הבילוי ביחד. רק אם תגידי בכל רם, אוף, עוד פעם אבנר ונבה מתווכחים, פתאום כולם יסתכלו לכיוון ההוא, וישימו לב שאבנר ונבה מתווכחים. יכול להיות שאת יכולה פשוט לטשטש את זה, אני לא יודעת שוב. אבל אם זה ממש ממש במרכז הסלון, במרכז איפה שכולם יושבים ואי אפשר לא לשים לב, אז יש לי איזשהו רעיון. פשוט תקומו אתם ותעזבו את המקום. אני משערת שזה לא יקרה יותר מאשר מקסימום פעמיים, ויותר סביר להניח שפעם אחת, ופשוט הם ישימו לב והם יזכרו שאתם ביקשתם, ויש להם את האופציה לעלות לחדר ושם לסגור ביניהם את כל מה שמפריע להם, אז הם יזכרו את זה, ואתם פשוט תפנו. וכשהם ישימו לב וישאלו למה עזבתם את החדר, למה יצאתם, אז תגידו, ביקשנו ממכם כמה פעמים לא להתווכח לעיני כולם, זה לא נעים לנו, לא עמדתם בזה, אתם לא יכולים לעמוד בזה, אז אנחנו מפנים את המקום. אני מאוד ממליצה על זה. כן, זה, אם זה פוגעני, זה לא שוקולד, בוא נגיד ככה. בהחלט שזה קצת פוגעני. אבל אם הם לא למדו בדרך הקלה, אז ילמדו בדרך הקשה. ותתפלאי לשמוע שאני פעם הצעתי את זה למישהי, והזוג אמר בכיף, הלכתם, עכשיו נשאר לנו, הם לא התרגשו מזה בכלל. כן, היום באמת הזוגות והילדים והצורה של ההתנהגות היא מאוד 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 השתנתה. כן? מה שפעם היה בושה והתחשבות וכאלה וכאלה, היום, כן. אני הצעתי להם לקום ולעזוב את המקום, בהנחה שהזוג יגיד, אוקיי, אנחנו עולים למעלה, או סליחה, לא התכוונו שתתפנו מהסלון. הם בשיא האדישות נשארו לריב בסלון, ואני אומרת את המילה לריב, והסכימו שכל המפגש המשפחתי הזה יתפרק. אז חלק עברו למטבח, וחלק עלו לחדרים שלהם, וכל הבילוי המשפחתי, כל הביחד הזה יתפרק, ולהם זה בכלל לא הזיז. כן, זה סוג של אגוצנטריות, זה סוג של חוסר התחשבות, זה סוג של חוצפה, אבל כן, עקבתה דמשיכה, חוצפה יסגה, החוצפה תסגסג. ואנחנו רואים לצערי כל מיני תופעות, אני חייבת לציין כאן, אני אולי לא אקרא את המכתב כולו, או כן או לא, אני בעצמי לא יודעת. וכותבת לי אמא שבורה וממורמרת, כואבת ובוכיה, כך היא מכנה את עצמה. הבת שלה רוצה לבוא לליל הסדר עם בת זוג, ועומדת על זה שיקבלו אותה ושירחו אותם, כאילו היא בת 29, אוטוטו 30, וטוענת שזכותה לחיות את חייה כרצונה. ולהורים אין את אותה זכות לומר, זכותנו לנהל ליל סדר כרצוננו, ואנחנו לא רוצים לראות כאן זוג חד מיני. ואני גם לא יודעת מה לענות על השאלה הזאת. אני יושבת בבלי סוף פורומים שדנים מה עושים בשאלה הזאת. מצד אחד, כמו שאמרתי, הילדים לא יוותרו. מי שיסבול ומי שיאבד את הילד זה ההורים. להורים מאוד קשה לאבד ילד. ואמרו לי כבר מספיק אנשים אני מסכימה שהוא יבוא לליל הסדר, או שהיא תבוא לליל הסדר עם קרניים ירוקות, לבושה כמו בודהיסטית, העיקר שאני אראה אותה, והעיקר שהיא תהיה. אז מה יש לי לומר במקרים כאלה? הרי זה אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. אם תגידי לבת שלך, בשום פנים ואופן אל תבואי לליל הסדר עם בת זוג, זה לא לפי התורה וזה לא לפי רוחנו. אנחנו מספיק באבל כאשר התחבר לנו שאת לא תתחתני בצורה הרגילה. אבל אני לא יכולה לענות, אין תשובה חד משמעית. קבלו את הילד, כן. אצל החילונים אומרים קבלו את הילד. קודם כל, שישאר לכם הילד. ואצלנו, אני חושבת שזו גם באיזשהו מקום, אם אני אדבר מנקודת מבט אמאית, לאבד את הילד, זה באמת הכי גרוע. מצד שני, לראות אותו יושב בליל הסדר עם בן או בת זוג, כאילו עם מישהו מבני מינו, זה גם לא נעים. וזה באמת אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי, אז אני לא יכולה להגיד מה לעשות. בשום אופן לא. ואני גם לא חושבת שרבנים יכולים להגיד מה לעשות. וזו בעיה, זאת בעיה, וכל אחד יפתור אותה בהתאם למה שטוב לו. כי מה שאת צריכה לעשות זה מין בדיקה אישית כזאת. דמייני, צלמי את השולחן של ליל הסדר, לא צילום אמיתי, אלא את יודעת איך נראה שולחן ליל הסדר שלך, כבר לא פעם ראשונה שאת עושה סדר. אז תצלמי אותו, אם הבת שלך יושבת עם החברה שלה, ותצלמי אותו בלי הבת שלך, כן? מין כיסא הרק כזה. ותראי למה את יותר מתחברת, מה יותר קל לך, לראות אותה יושבת עם בת זוג, או לראות את הכיסא הרק. ואפילו אם השולחן יהיה מאוכלס ולא יהיה שום כיסא ריק פיזית, עדיין אני קוראת לזה כיסא ריק. תראי עם מה את חי יותר בשלום, עם בעלך חי יותר בשלום, ילדייך. תנסו למצוא את הנוסחה שטובה לכם. אין נוסחה שטובה לכולם. אין. אני ממהרת, אני רוצה לענות על השאלה האחרונה לערב פסח שנת תשע"ז. שלום רב לך יהודית, אבקש את עזרתך. אני ואחותי מטפלים ביחד באורינו המבוגרים. לאמא שלי יש עובדת זרה, ואבא שלי ילך לכל החג אל אחי. אמא, שכבר לצערנו לא צלולה בכלל כבר הרבה זמן, תישאר בבית עם העובדת הזרה. כאשר אנחנו כמובן מפקחים כאילו בכל ימות השנה. הבעיה היא כזאת, אני גרה מאוד רחוק, אבל בכן פעמיים בשבוע באופן רוטיני, אני מגיעה לבית ההורים על מנת לטפל בהם, ובמיוחד על מנת להשתתף במשימה הזו של טיפול בהורים קשישים, קו נטוי זקנים, עם מצבים רפואיים מורכבים. כרגע מדובר על מי ייתן אוכל לעובדת הזרה במהלך ימי הפסח. כי בכל השנה היא מכינה לעצמה. אחותי גרה קרוב מאוד, אבל היא אומרת, אני לא יכולה לקחת את זה על עצמי, ואת תדאגי לזה אפילו שאני גרה כל כך רחוק. אני יותר צעירה, משפחתי יותר צעירה, ומוטלות עליי הרבה יותר משימות מאשר עליה, שילדיה כבר בוגרים, ובהחלט יכולה לומר שכרגע המצב הוא כזה, שהסבא והסבתא קודמים לאירוח של הילדים. וכאשר הסבא והסבתא במצב לא הכי טוב, צריכים לדאוג להם, והנשואים למיניהם יחכו. די הסתכסכתי עם אחותי על הרקע הזה, אני רוצה לפייס אותה, ולהיכנס לחג ברוח רגועה, אם כי אני לא יכולה לראות את עצמי, בימי חול המועד, נוסעת שעתיים הלוך ושעתיים חזור, רק בשביל להביא אוכל לגויה. מה את מציעה? תני לי בבקשה הכי דחוף שאת יכולה את אחד מהפתרונות היצירתיים שלך, כי אני לא רוצה לריב עם אחותי, בטח לא על רקע של כיבוד אב ואם, אבל באיזשהו מקום זה היה הקש ששבר את גב הגמל והמבין יבין. קראי לי בבקשה אסתר. אז האמת היא שרציתי לקרוא את זה וקראתי את זה וזה, וזה עוד מאוד ארוך ומסובך ומתאר מערכת יחסים מאוד קשה ומורכבת בין אסתר והאחיות שלה ובין שאר האחים והאחיות, דבר שהוא מאוד ידוע ושכיח כאשר מגיע העניין של כיבוד אב ואם זקנים שכבר כמעט לא מתפקדים או בכלל לא מתפקדים. חלק מתופעות הלוואי זה אותם ויכוחים וחיכוכים, מי עשה מה, מי בא יותר, למי קשה יותר, מי משקיע יותר, מי כפוי טובה, ודברים מאוד קשים עוברים בין האחים והאחיות, שעד לנקודה הזו חיו בסדר, חיו בשלום. והנה ההורים הפכו להיות סיעודיים, או חצי סיעודיים, ואחים ואחיות מתחילים לפתח כל מיני תינות והתחשבנויות, וכל האווירה נעקרת. זו תופעה מאוד ידועה. ובאמת, השבוע ישבתי עם אישה שהיא בדיוק במצב הזה, והיא אומרת שהם ביחד מטפלים בהורים, חלק יותר משתתפים, חלק פחות, והאימא כרגע מאושפזת במצב לא טוב, ואחד האחים רוצה להמשיך בתוכניות שלו לנסוע לחוץ לארץ למשך ימי החג. זאת הייתה התוכנית המקורית. לפני שהאימא התאשפזה עם אירוע מוחי, אחד מני רבים, והיא אומרת ככה, כשאימא חוטפת אירוע מוחי, אז ילדים מחוץ לארץ באים לשהות על יד מיטתה. אתה נמצא פה ואתה רוצה ללכת? ולהשאיר אותי לבד עם ריצות לבית חולים, עם סכנת חיים, ואתה נוסע כאילו כלום. והוא טוען, אני נוסע לבקר את ילדיי שגרים בחול, הם מחכים לזה הרבה זמן, ואלה שנשארים פה יעזרו לך. דין ודברים מאוד מאוד לא נעים, עד שנאלצו להגיע אליי בשביל גישור ופישור. ואת שואלת אותי אותו דבר. אני גרה רחוק, יש לי משפחה הרבה יותר צעירה שעדיין זקוקה לי. את גרה קרוב, ואת אומרת לא, אז זה לא בתפקיד שלי, את תבואי שעתיים הלוך ושעתיים חזור, ואת תביא אוכל לגויה. ופה יש לי איזושהי דילמה, כי תראי, אוכל לגויה, מה, את אומרת שהאימא שלך לגמרי סנילית, וזה את לא כותבת אם היא אוכלת רגיל או אוכלת מזונדה, או בשפה אחרת פג. כי אם אמא שלך לא אוכלת רגיל, דבר שהרבה מאוד סיעודיים לא אוכלים רגיל, אז לכאורה אין מכל כך, הגויה יכולה להמשיך לאכול מה שהיא רוצה, אמנם לא להכניס לחם, אבל היא יכולה לבשל לעצמה מרק ואוף עכשיו, מה עם המקפיא? את יכולה להקפיא לגויה אוכל במקפיא כמה שאת רוצה. תביא לה, או שלא יודעת איך זה פה עובד, תשלחי, תביא, תסדרי, שיהיה לה לכל ימי החג אוכל במקפיא. והיא תוציא ותתארגן עם עצמה. בשביל זה את לא צריכה לבוא שעתיים הלוך ושעתיים חזור. לא כתוב בשום מקום שהגויה חייבת לאכול אוכל טרי כל שמונת ימי החג, שבעה שמונה ימי חג. אז כאילו, יש לי פה איזשהו חור, איזושהי דילמה, כי מבחינה טכנית אפשר לפתור את זה, לא בצורה כל כך קשה. אז זה אומר לי שהשאלה היא כאן לא טכנית. אז שוב יש לי, אז אני לא יודעת, כלומר, אז עכשיו אני צריכה לזהות מה השאלה בדיוק. יכול להיות שאחותך רוצה שאת תבואי, כאילו שלא יהיה לך את החג כתירוץ, לא להגיע בימי החג לבית של האימא. את אומרת שאת אבא שלך, שהוא כנראה רק סיעודי או לא, או בקושי מתפקד, לוקחים לבית של אחיך, ושם הוא יעשה את החג, וזה גם פתרון שאני באמת מכירה אותו. ונשארת פה איזושהי דילמה שהיא לדעתי מעבר לקושי הטכני שאת מציגה. היא רוצה שאני אבוא שעתיים כל צד בשביל להביא אוכל לגויה. מי בכלל היום נוסע? לא מדברת על פסח. אני מדברת על כל ימות השנה. מי היום נוסע שעתיים לכל צד בשביל אוכל? יש מקפיאים ויש פתרונות בלי סוף. אז אני חושבת שאתם צריכים אחרי החג אולי יותר להתמקד בלמסד את הטיפול בהורים. כי אנחנו לא יודעים מה תהיה אריכות הימים שלהם. זה יכול לקחת עוד חודש, יכול לקחת עוד 5 שנים. ואולי בעזרת מישהו מבחוץ למסד את התפקידים כדי שכל אחד לא יסתובב עם סוג של חיוך ולא ירגיש שהנטל רק עליו. ואת השאלה הטכנית, מה תוכל לגויה בפסח, אני בטוחה שאתם תפתרו בכוחות עצמכם לסביעות רצונכם. וכאן נסתיימה תוכניתנו עד אחרי חג הפסח. וגם כאן זה המקום לאחל לנו, לכם, לכל בית ישראל, פסח כשר ושמח, חג אביב פורח ומלבלב, שקט, ללא שום תקריות ביטחוניות ולא חצי ביטחוניות, רק שמחה, רק הנאה, רק התרוממות הנפש והרוח בחיק משפחותינו היקרות, שכל קשה עמלנו ואנחנו עומדים להקים אותן. פסח כשר ושמח לכם ולכל בית ישראל. הייתי כאן באהבה ובשמחה, יהודית פוגל, 0528-703667-0367-4762-0, פוגל 22 שטרודל, 012.net.il, כל טוב ולהשתמע.